מסכת מגילה, דף ו, עמוד א', באמצע העמוד בערך, אמר רבי אבאו, אתם רואים איפה שכתוב גיליון הש"ס, מצד שמאל כתוב גיליון הש"ס, אז בשורה שבה כתוב אמר רבי אבאו, כלומר קרוב מאוד לגיליון הש"ס, כתוב רבי, נכון? אמר רבי אבאו, ועקרון תעקר. כבר אנחנו מדברים על שמות של ערים, טבריה, רקת וכדומה, אז גם לומדים על עוד פסוקים בנושא הזה, ועקרון תעקר. מי אותה עקרון? עקרון אחד מחמשת סרני פלישתים. המילה סרנים פירושה, זה בא מהיוונית כנראה, טירנוס. טירנוס, טירן, זה שליט, מושל. אז כיוון שהפלישתים היו עם שדיבר שפה שקרובה ליוונית, אז אין פלא שיש אצלם ביטויים כאלה, סרני פלישתים.
אבל
טירנוס
זה סרן.
זה דומה. זה דומה. זה לא אותה שפה ממש, זה שפה קרובה. כן. הפלישתים באו מיוון. הם מוזכרים אגב באיליאדה ובאודיסיאה בשם פלסגוס. פלסגוס הם האוכלוסייה הקדומה של יוון שגורשה על ידי היוונים. חלקם לפחות, חלק נשארו, חלק גורשו. אותו חלק שגורש נהיה פלסגוס וניסה לכבוש את מצרים. ולא הצליח, ואז נדחה לכיוון חופי ארץ ישראל. ובמקרה הזה יש לנו הפלישתים. הם גויי הים במקום. כתוב בנביא, פלישתים הוצאתי מכפתור. כפתור זה אחד מהאיים של הים האיגאי. כן.
אבל עניין
זה נחמדות. זה לא סופר. הם יכולים להיות בנחם ולבוא מהים האיגאי. אין פה שום סתירה. חוץ מזה גם לא ברור מן הכתוב של שם נחם. בכתוב עצמו זה לא מפורש. תראה לי איפה כתוב. לא, יש רמז בפרשת נוח. כן, הנה כתוב. הנה, אני אקרא לך. אני רואה שקשה לך, אז אני אקרא לך את הפסוק שלה ואתה מתקרב. כתוב, ומצרים, שולי מנחה, ילד את לודים ואת עננים ואת להבים ואת נפתוחים ואת פטרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים ואת כפתורים. עכשיו שאלתי, מאיפה באים הפלישתים? אשר יצאו משם פלישתים, אבל לא אמרו לך מאיפה באים, מי אבותיהם של הפלישתים? שלום.
אולי הם היו כמו של היום.
מה?
אז אולי זה רמז כמו שזה היום, זה ההיסטוריה חוזרת על עצמה, שהם פשוט בליל של כל
מיני. נכון, יכול להיות, יכול להיות.
הסוסטים מכל העמים.
אין נכון, אין לנו מקור מפורש לפלישתים. אנחנו לא יודעים בדיוק מאיפה הם באים.
הנה, יש פה מסכת מגילה, למה לא לקם?
אז זה מה שכתוב. טוב, בואו נחזור לעניין של עקרון, כן? אז כתוב, עקרון תעקר. אז מי זה עקרון? פה יש דרשה של רבי אבאו, זו קיסרי בת אדום. יש להזכיר אגב כדבר מעניין, רבי אבאו עצמו היה מקיסריה. לא, הוא יודע על מה הוא מדבר. כן, הוא יודע על מה הוא מדבר. אמר רבי אבאו, זו קיסרי בת אדום. למה הוא קורא לה בת אדום? היא הייתה המפקדה הבירה בעצם של הפרובינקיה יהודיה של הרומאים. כשהרומאים שלטו בארץ, המרכז השלטוני שלהם לא היה בירושלים, היה בקיסריה. איפה? אז זו קיסרי בת אדום, שהיא יושבת בנחולות, והיא הייתה יתד תקועה לישראל בימי יוונים. איפה? כלומר, בזמן היוונים קראו לקיסריה, היה לזה שם אחר, מה קראו לה? כן, בזמן היוונים. מגדל אסטרטון. לא, זה יוונים הקימו אותה. אסטרטון, היוונים.
הם
יזדו
את העיר?
כן.
אבל איפה המגדל?
מי אמרת? המגדל זה בעברית, לא יודע איך אמרו את זה ביוונים.
תרגמו.
אסטרטון. כן. אז היא יושבת מנחולת, יתת תקוע לישראל בימי יוונים, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, היו קוראים אותה אחידת מגדל שיר. אחידת הכוונה נתפסה, נכבשה, מגדל שיר, או מגדל, תראו פה בצד, כתוב צור. האמת היא לכל זה שיבוש של אסטרטון. שיר, צור, זה אסטרטון. קשה להגיד אסטרטון, אז אומרים שיר, בקצר. כן, או צור. אסטרטון, אני לא חושב. והיה לזה יום טוב, היו עושים, היה חג. חג של כיבוש קיסריה, כמו של מגדל אסטרטון, פעם בשנה, כל שנה עושים, בג' באייר. לא, זה לא בידיעות, זה במגילת סטיינית.
רגע.
במגילת תענית מובן שבג' באייר זה יום שבו אחידת מגדל שיר. אמר רבי יוסי בר חנינא, אגב היה גם מקום בירושלים ליד המקדש שקראו לו מגדל אסטרטון. כן, והדבר הזה יצר, זה יוספוס פלביוס מספר את זה, שיוחנן הורקנוס הראשון, לא סליחה, יהודה אריסטופוס הראשון, היה מלך גרוע מאוד, כן? הרג את אחיו ואת אמא שלו, והוא עשה הרבה צרות בחיים שלו, כן? הוא מלך שנה אחת, ויום אחד הוא היה בירושלים, ושם ישב חכם איסי אחד, ששכחתי את שמו, שהיה בעל רוח הקודש. והוא אמר, אוי לי שהיום מתברר לי שאין לי רוח הקודש. למה? כי אני יודע, קיבלתי את רוח הקודש, שיהודה אריסטובלוס צריך למות היום במגדל אסטרטון. במגדל אסטרטון זה 80 קילומטר מפה, ואני רואה אותו עכשיו. ואז הוא עבר במחילה שהייתה מתחת למגדל אסטרטון שבהר הבית, שליד הר הבית, ונפל עליו, נפלה עליו קורה ומת. יוספוס פלביוס.
איפה זה
כתוב? יוספוס פלביוס, כן, בקדמות היהודים.
מגדל היה 80 קילומטר מזה?
יש שני מקומות שנקרא מגדל אסטרטון. יש גם קיסריה, ויש גם מגדל אסטרטון ליד המקדש. אז הוא כן צדק, האיסי יזר. הוא כן צדק, אבל הוא לא ידע למה הוא צודק. הוא חשב מגדל אסטרטון, מתכוון לקיסריה. הוא לא הבין שזה מגדל אסטרטון שבירושלים. ככה מסופר ב... פלביוס. לפי מה שהוא אומר, כן. השאלה היא מבחינה היסטורית הוא צודק. הוא יכול שרבי אבאו רק בא להסביר לנו עיקרון, מה זה עקרון, כן? איזה סוג עיר יכולה להיות עקרון. יכול להיות שגם הוא התכוון שמבחינה היסטורית, אנחנו לא בטוחים. ההיסטוריונים לא חושבים שעקרון שם. כן. וכשגברה מלכות בחשמונאי וניצחו, מה היו קוראים אותם? נגדלה בגלל שיר. אמר רבי יוסי בר חנינא, מה דכתיב? והסירותי דמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו. וברכה. כן? פסוק מעניין. והסירותי דמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו. עכשיו מדהים. כן. אז על זה בעד רשע. והסירותי דמיו מפיו, והסירותי דמיו מפיו, זה בית במיה שלהם, או בית במיה. במיה זה שיבוש של אחד מהשמות של האלילים, אז קשה לדעת לאיזה אליל מתכוונת הגמרא, כי הרבה פעמים משמע פן, אולי זה פן, יכול להיות פמיה זה הרי פניאס, יכול להיות אולי. ושיקוציו מבין שיניו, זה בית גליה שלהם, נו? וגם, למה גם אומרים שהדמים שבפה זה קשור לפן? מה הקשר? טוב, האמת היא, הוא אליל שמסתובב עם חליל, יש לו חליל, אז אולי זה דמיו מפיו. לא יודע. יש מן הסתם איזה משחק מילים שנעלם מאיתנו כאן. ושיקוציו מבין שיניו, זה בית גליה שלהם. זה פסוק בזכריה, נכון? שיקוציו, השקץ, אנחנו נוציא אותו מן הפה שלו, ונשאר גם הוא לאלוהינו. זאת אומרת, יש איזה תיאור של תיהור, אין לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מטהר משהו מעבודה זרה, מוציא את הדמים מן הפה, את השיקוצים מן השיניים, ואז משהו נשאר שמה שאפשר להציל. זה העיקרון של ליקוט הניצוצות המפורסם. זה מתגלה שלהם. ונשאר גם הוא לאלוהינו, עכשיו כאן יש משהו קצת קשה, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבעדו. כלומר, גם הישיבות שיש שם, אפשר להציל את זה. שמים את הכל ביחד. על פי העיקרון המפורסם, שישראל שבחוצה לארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. זה כתוב, ישראל שבחוץ לארץ הם עובדי עבודה זרה בטהרה. כלומר, כי זה לא עבודה זרה הלכתית. אדם שהתפלל בבית הכנסת בברוקלין, לא סוקלים אותו על זה. כן? אבל הגמרא אומרת, דע לך שאף על פי שזה בטהרה, יש בזה משום עבודה זרה. מדוע?
בארץ.
אז כל העבירה תגיד ככה. אלא גם מדובר בתקופה שעם ישראל לא יכול לעלות לארץ. אלא משום שכאשר אדם נמצא בחוץ על הארץ, כל עבודת השם שלו עוברת דרך השרים של אותה אומה. כלומר, או נגיד במילים יותר רציונליות, דרך הגניוס התרבותי של אותה תרבות. כן? הגניוס הלאומי. כן? נכון. קודם כל, מה שאתה מביא כאן זה במסכת כתובות, נכון? וזה לא מה שהבאתי במסכת עבודה זרה. במסכת עבודה זרה כתוב הביטוי שאמרת. מה שאתה אומר, אם אתה רוצה לתרץ הגמרא בכתובות, כן, עד רבה, זה הראיה שאם יש מקום בארץ ישראל שאין בו שלטון ישראל, הוא בבחינת חוצה לארץ לעומת שאר המקומות שבארץ. נכון? נכון, יש שלוש דרגות. יש ארץ ישראל שבידינו, ארץ ישראל שלא בידינו, ויש חוצה לארץ. יש עוד משהו רביעי, החלל החיצון. החלל החיצון. וזה גם כן מדרגה רביעית.
זה
לבד. כן.
אז אני מניח שחרדים שבברוקלין
יודעים את הגמרא הזאת, לא
יודע?
כמה פעמים אנשים חרדים שאלו אותי את זה, כשציטטתי את הגמרא במסכת עבודה זרה, אמרו לי, האם הרבי מלובביץ' לא יודע את זה? ותמיד אני אמרתי, בוודאי שהוא יודע את זה. הוא יודע שהוא בגלות.
בוודאי שהם יודעים שהם בגלות.
הם יודעים מה זה גלות.
לא, שזה ממש, שהם עובדי עבודה זרה.
הם יודעים את זה, בוודאי.
מה יכול להיות יותר נורא בשביל...
לא, בטהרה. אבל בטהרה. תראה, לעבוד עבודה זרה זה לא דבר חמור תמיד. לפעמים זה אפילו חיוב. למשל, אני אביא לך דוגמה. הגמרא אומרת, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה ועד יזדקף לבריות. אתה צריך כסף. אז איך תעבוד עבודה זרה?
זאת
אומרת,
שאם אין לי כסף, אני
בחוץ לארץ,
אין לי כסף, אז
הוא
אומר לי,
בוא,
אתה מוכן לשמש
בכנסייה,
אני לא יודע מה.
אז הגמרא אומרת שזאת הייתה סברתו של מיכה. לא, סליחה, של... איך יונתן בן גרשום. הנכד של משה רבנו. יונתן בן גרשום בן משה. היה כהן בפסל מיכה, נכון? אז הגמרא אומרת ששאלו אותו בנדן, מדוע אתה עובד עבודה זרה? אמר להם, כך מקובלני מאבי אבא. כלומר, נקבל ממשה. לעולם יעבוד אדם עבודה זרה, ועד יזדקק לבריות. ומיד אחר כך הגמרא מתקנת ואומרת, שהוא לא הבין את דברי משה. שמשה התכוון, עבודה שהיא זרה לו. מקצוע לא מתאים. עבודה שהיא זרה לך. כלומר, אתה מתאים להיות נגר, אבל אין עבודה כנגר, אז לך תהיה סנדלר. אף על פי שזה זר לך. כן? כדי שלא תזדקק לבריות. כן? ככה הגמרא אומר. עכשיו, נשאלת השאלה, אז למה משה רבנו לא טרח ללמד את הדברים שלו בצורה שלא תגרום לטעות? משה היה צריך להגיד, לעולם יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו, ואני אזדקק לבריות. ואז לא היה לנו כל הסיפור הזה של נכדו שעמד עבודה זרה. כי משה רבנו הבין שלעבוד, המקצוע שלך זה גם חלק מעבודת השם שלך. אז באמת לעבוד במקצוע לא מתאים זה עבודה זרה. אלא שזאת עבודה זרה מותרת. לכן, גם כשהגברה אומרת שישראל שבחוץ על הארץ עובדי עבודה זרה בטהרה, זה ביטוי של גנאי אומנם, אבל בא להציל אותם מן הסקילה, בכל זאת.
כשלא
נקרא שלא הייתה ברירה. כשיש ברירה, צריך...
אבל כשיש ברירה, הם צריכים להבין את זה.
נכון, נכון. כשיש ברירה, צריך... אז יש להם תירוץ. אתה שואל מה התירוץ? אין לנו ברירה כי המשיח לא בא. זה מה שאומר. כל זמן שהמשיח לא בא, אסור לצאת מן הגלות. ככה הם אומרים.
והגאון מבינה מקובל עליהם, נכון?
לא. הגאון מבינה לא מקובל עליהם, הם חבדניקים. אז חב"ד, לא...
לא, אני לא מדבר על חב"דניקים, אני מדבר על חרדים מברוקלין ליטאים. כן, יש שם ליטאים. אז הגאון מבינה בהחלט מקובל עליהם.
אני חושב...
והוא שלח תלמידיו לישראל, אז מה? זה לא תירוץ
איתם. אז יש לך קושיות. אני מנסה ללמד זכות, ואתה בא עם קושיות. מה נעשה?
אני פשוט מנסה להבין מה
מסתתר,
אתה הרי...
אני יכול לתת השערות. אני יכול לתת השערות מה מסתתר מאחורי כל זה. אבל בשביל מה? כן, אכן, אבל למה אני ללמד עליהם זכות? לא, לא בשביל. את כדי כך, אני לא מסוגל. טוב. אבל אני לא רוצה, כי זה יקטרג עליהם. נגיד לכם מה שהם אומרים, זה מזעזע. טוב. איפה היינו? למה דיברנו? כן. זאת אומרת שיש בעבודה זרה. אז הוא, וידעילו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבאדום. זאת אומרת שגם מחיי תורה ותפילה שבחוץ על הארץ, אף פי שזה כעבודה זרה, יש מה להוציא משם. אגב, מי שזה כעבודה זרה, זה כתוב מפורש, לא בגמרא, במסכת עבודה זרה, זה בחומש כתוב. בחומש, בפרשת ויתחנן, פרק ה'. בפרשת ויתחנן, לא, סירה פרק ד', פסוק כ"ה, בעמוד 296 בחומש. נאמר כך: כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, וישחתם, ועשיתם פסל, תמונת קול, ועשיתם מרע בעיני השם אלוהיך להכעיסו. העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ, כי יעבוד אותו וידון מהר מעל הארץ, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. לא תאריכון ימים עליה, כי ישמת ישמדו. כלומר, יהיה חמור מאוד, אם אתם תעבדו עבודה זרה, תהיה גלות. והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שם. ועבדתם שם, אלוהים, מעשה ידי אדם, עץ ואבן, אשר לא יראון, ולא ישמעון, ולא יאכלון, ולא יריחון. כלומר, העונש שלכם, שבמקום לעבוד אלוהים אחרים, והלקוח, אתם תעבדו אלוהים אחרים, את זה הערב. סתם כאלה שטחיים. לא כעבודה זרה של ארץ ישראל, זה משהו, זה חזק. עבודה זרה של חוץ לארץ זה כלום. כן? וביקשתם משם את השם אלוהיך. מה זה משם? מתוך העבודה זרה, תבקשו משם את השם אלוהיך. ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. לא, כתוב וישחתם ועשיתם פסל ונתקות. כן, אבל בסדר. ועשיתם הרע. כן, הרע, בסדר. כן, אבל משמע שעבודה זרה, אבל משמע שבחוץ לארץ אתם תעבדו אלוהים אחרים כאלה דחוקים, אשר לא יאכלו ולא יראו. אלה שבארץ אוכלים ומריחים, אלה שם לא שווים. נכון. נכון, מה שאין כן של חוץ על הארץ היא שטחית. זה הדתות, הנצרות, אסלאם, וזה, זה כמו זה. מבחינתך זה עבודה זרה שטחית. לא יאכלון ולא ישמעון ולא יריחון. כן? וביקשתם משם את השם אלוהיך, זאת אומרת שאתם תתפללו שם, מתוך העבודה זרה אל השם. אז זה בדיוק מה שאומרת הגמרא, ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה, בטהרה. אם עובדי עבודה זרה בארץ ישראל זה בטומאה, זה אתה צודק. כן? בית ישראל יושב על אדמתם והיתמעו אותה. אז יש עוד אפשרות שלישית, להיות בארץ ישראל ולעבוד את השם. שזה גם... זה גם משהו. כן. טוב, איפה היינו? כן.
להיות
כן, יש תיאור כזה בספר דברים, פרק למד ב', זוכרים? מה זה דברים למד ב'? זה פרשת האזינו. לא, יש... לא! יפה. אני קורא כאן... לא, 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 לא להכניס מילים לא כתובות. בעמוד 340 ו-5 ו-6. נכון, בפסוק 21 הם כינעוני ולא אל. מה זה לא אל?
אין אלוהים.
כלומר הנושא הזה לא חשוב, יש אלוהים אין אלוהים, אני אדיש לנושא, זה לא חשוב. מה שחשוב זה לפחות שמירה על כללי המשחק של הדמוקרטיה. ההכרעה הדמוקרטית זה מה שחשוב, כל השאר לא חשוב. יש במדינת ישראל נשיא בית המשפט העליון. הוא כתב פסק דין מאוד מעניין, שבו הוא מגדיר, לפי החוק, אופייה של המדינה היא יהודית ודמוקרטית, נכון? זה חלק מהחוק. כן, חלק מהחוק זה שמדינת ישראל היא יהודית ודמוקרטית. אז אתה צריך להגדיר בחוק מה זה יהודית. אז יש פסק דין של אהרון ברק, שבו הוא מסביר מה זה מדינה יהודית, כן? כי זה הרי צריך להתכנס עכשיו לחקיקה. אז הוא רושם שם רשימה של דברים המאפיינים את המדינה כמדינה יהודית. אחד מהם, כלומר, מה הם ערכי היהדות? עליונות החוק על המחוקק. עליונות החוק על המחוקק. אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, יש לי כמה השערות מה זה אומר, אבל מה שמדהים זה שזה נחשב לאחד מערכי היהדות. תמצא לי, איפה זה כתוב?
חוק לישראל הוא
טוב. זה נפלא. אפשר להפוך דברים. מה? הוא לקח את זה מהבטן שלו. לא, אני לא חושב שזה הוא. חוץ מזה, הדבר הזה הוא לא עיקרון של היהדות, הוא עיקרון הומניסטי כללי. אם נגיד כדבריך, אבל אני חושב שהוא התכוון למשהו אחר לגמרי. הוא התכוון לעליונות מערכת המשפט על בית המחוקקים. זה בעצם מה שמסתתר מאחורי הדברים. כלומר, זאת פרשנות שניתנת להינתן במהלך הפסיקה והשנים הקרובות. זה בשביל דבר הרשות העליונה במדינה, כלומר זה מכין את התשתית בזה שהרשות העליונה במדינה תהיה בית המשפט ולא הכנסת. זה מה שזה אומר. כן, ומן הסתם שתהיה, וזה נקרא מערכי היהדות. לא, אני חושב על מדינה יהודית. לא, יש אזכור של חגי ישראל. זה כן, חגי ישראל. מדינה שחגיה עם חגי ישראל. לא, לא, לא. כן, תראו, יש לי את הפסק דין בבית. אני לא משנה, זה מה שנקרא פה בפסוק 21, דברים למד ב', הם כינעוני ולא אל. אז כשאדם אין לו אל, במה הוא עושה? בהבלים. כן? כי עצוני בהבליהם. אז מה התוצאה? ואני אקניהם ולא עם. זה חידוש. בדרך כלל יש עמים אחרים, אבל כאן במקום עם אחר, במקום אלוהים אחרים, יש לא עם. במקביל לאלוהל,
אז מה זה מפריע לו?
וגוי נבל, אך עיסד.
לא עם
זה, לא יהיה עם אחר, הנקרא לא עם, שיהיה גם נבל, ויחעיס אותם. ואני אקניהם, כלומר, משל קנאה, כמו שאדם מקנה, כן, בני זוג. אז הוא גורם לה קנאה, למה הוא הולך למישהי אחר. כן, אז זה נקרא, אקניהם בלא עם. מעניין למי הוא יכול להתקדם.
אגב, בתפיסה קומוניסטית ישראל זה לא עם.
נכון. למה? כתוב לאום יהודי.
לאום יהודי, אבל אזרחים עם ישראל לא קיים, משום שלעם יש כמה, לפי סטלין יש כמה...
מאפיינים. כן, זה בר מהגל, כן. ארץ משותפת, שפה.
היות זה מוחיים, ולכן זה לא עם.
כן. זה מעניין, עדיין, אני ראיתי לאחרונה באיזו אנציקלופדיה שנכתבה בחוץ לארץ, רשימת האפיפיורים. רשימה של כל האפיפיורים, מהראשון עד הנוכחי. מעניין, וגם כתוב שם ליד כל האפיפיור מאיזה עם הוא בא. כן? בדרך כלל, הוא איטלקי, או פולני, או שם, כן. הראשון, פטרוס. מי העם?
לא?
גלילי. גלילי. ידעת שיש עם כזה? זה כבר, הם לא יכולים להגיד שהוא יהודי. זה לא
אפשר.
הוא גלילי. מה? היה עוד אחד, כמה אומרים, כן. לא יודע מה מספרים. מה, יהודים? לא, לא, היו שניים, סך הכל.
שניים,
יהודים, כן.
ומה כתוב
בלב? לא, לא, אז על השני בכלל לא כתבו, בכלל, כיוון שהוא היה או צרפתי או איטלקי, לא משנה, אז כבר... אבל הראשון... אז גלילי, זה... היום יש מדיניות אחרת לגמרי. היום יש מדיניות אחרת, שהמטרה שלה היא להראות שהנצרות היא ההגשמה של היהדות. זה דרך מסוימת, זה מתוך כוונה מיסיונרית, זה לא מתוך אהבת ישראל. כי באמת כל הקתולים, כשהם מדברים על אותו ארכיבישוף, הם באמת שונאים אותו. הם רואים בו יהודי בסופו של דבר. כן, ודאי, ודאי. אבל זה מין אסטרטגיה. יכול להיות שבגלל זה גם יעשו אותו אפיפיור. בבוא הזמן. טוב. היום שמעתם, יש איזה איום. בגלל שאושרה בניית המסגד בנצרת, יש איום שהאפיפיור לא יבוא. מאיים. טוב. אגב, בנים, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבאדום, ועל זה אומר רבי חיים ויטל משהו מעניין, הוא אומר שלעתיד לבוא, עתידים הגויים לעלות למדרגת ישראל שבחוץ על הארץ. רבי חיים ויטל, עתידים הגויים לעלות לדרגת ישראל שבחוץ על הארץ. זה אומר שצריך להזדרז, לצאת משם, לפני שיהיה בלתי אפשרי להבחין בין כנסייה לבין בית כנסת. כן? ויש אומרים שכבר הגענו לזה. ודאי, אבל יש גם אפשרות של אילו היה שם לא היה ניגן. יש גם אפשרות כזה. טוב. והיה כאלוף ביהודה, זה המשך הפסוק. והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי. מה זה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי? אלו תרטריות וקרקסיות שבאדום, שעתידים שרי יהודה ללמד בהן תורה ברבים. מה זה? תרטריות, זה נראה כמו תיאטראות, וקרקסיות נראה כמו קרקס שבאדום, שעתידים אלופי יהודה ללמד בהם תורה ברבים. זאת אומרת, יבואו הרבנים לתיאטראות ולקרקסיות וילמדו תורה. השאלה היא, מה אכפת לי שזה בתיאטראות ובקרקסיות? אל תומד, בגלל שזה מקום גדול.
לא,
דווקא
שם היו דברים אחרים.
אז מה? אז מה עלים? זאת אומרת, יש משהו להעלות משם. זה מה שצריך לברר. זאת אומרת, הגמרא משתמש שזה לא רק בגלל שהמקום הוא מקום נוח, אלא בגלל שיש משהו בתרת רעות וקרקסיות שצריך להשאיר לאלוהינו. נכון? אז מה הוא הדבר הזה? יש פה בתוספות בירור. תסתכלו בתרת רעות, מה שתוספות שם. את עצמול למעלה. יש מפרשים בתי עבודה זרה. יש מי שאומר שזה הכוונה. מה זה תיאטרות הרזות? בתי עבודה זרה, הוא מכנה אותם תרתחאות, לשון חרפה. וקרקסיות רוצה לומר בית הכיסא בלשון ערב. זה הפירוש הראשון. עכשיו, אם נלך לפי הפירוש הראשון, זה אומר שברגישות הדתית, ברגש הדתי של אומות העולם לשם, והכוונה כמובן לנצרות, אם ככה, יש בנצרות, מבחינת הרגש הדתי שלה, משהו שיכול להיות מופנה לעבודת השם. כלומר, זה לא, אז כן, לפי זה, ביטולה של הנצרות איננו על ידי ביטול הרגש הדתי הנוצרי, אלא הפנייתו אל הקודש. זאת בדיוק השאלה, או ישיבה לגויים. זאת השאלה. הרי עבודה זרה של ישראל אין לה ביטול, נכון? יהודי עובד עבודה זרה, מה שהוא עבודה זרה, אי אפשר לתקן את זה לעולם. אבל גוי שעבד עבודה זרה, יש ביטול לעבודה זרה שלו. כלומר, יכול גוי להחליט שהוא מוציא את הכנסייה מכל שימוש, ואז מותר להיכנס לשם. אפשר גם שהוא יחליט שהוא משנה את התיאולוגיה שלו, ואז הוא כבר לא עובד שם עבודה זרה, וזה גם כן מותר אז להיכנס לשם. כלומר, לא מן הנמנע באופן תיאורטי, אתה מחפש פתרונות הלכתיים, אז שנוכל להשתמש בזה. היא רק בעיה אחת, למשל, בכנסיית נוטרדאם בפריס, ששם הארכיבישוף הוא יהודי, אז באמת היא לנו בעיה. לא נוכל להשתמש בזה. נורא. עכשיו, אז זה הפירוש הראשון. לא, זה לא יעזור. עבודה זרה של ישראל אין לה ביטול. כלומר, אם יהודי עבד עבודה זרה לאיזשהו חפץ, החפץ הזה אסור לעולם. אין לו תיקון. כן, וגם השברים לא תוכל להשתמש בזה. כן, כיוון שישראל עבד. אבל אם זה גוי שעבד, אפשר לתקן.
אבל
הבעיה
הזאת כל כך אנטי-דתית. זאת אומרת שיש מבינות אצל גויים, יש מציאות ששם הרגש דתי הוא מאוד מאוד מורגש.
נכון, אז אתה אומר...
אבל שם זה להפס, זה ממש כאילו...
שנאת ישראל. כן, אתה צודק.
מאוד אנטי-דתי. ואני תוהה איך הם בכלל יכולים להתפלל שם.
אנטי-דתי?
אני ראיתי את זה, זה לא נכנסתי, אבל ראיתי מהצד. מאוד אנטי-דתי, זאת אומרת שרגע, יש נסיעות שמובן שמי שבנה אותן, אדם שמאמין...
מאמין. ואתה אומר שיש כנסיות שזה משמע...
ופה להפת, זה כאילו התרסה נגד השמיים.
אני לא כל כך בקי בכנסיות, אמר חתן. אבל תראה, מה שאתה אומר, אני יכול שזה מתקרב בקשר לדברי התוספות בהמשך. זאת אומרת, וקשה לומר שאותם מקומות מתונפות יכול ללמוד שם תורה, אלא ודאי, לשממה יהיה, במהרה בימינו. איך אומרת עושה? זאת אומרת, זה לא יכול להיות. כי השיטה הזאת, אז מה זה כן תיאטראות וקרקסאות? אז זה פירוש שני. ורוצה לומר, בתים שמתאספים שם לוועד של גויים. מה זה ועד של גויים? לא. אז זה כבר הוא אמר שלא. השלטון, הפוליטיקה. זאת אומרת, לפי התוספות, החוכמה שחכמי ישראל ילמדו שם, היא דווקא נוגעת לארגון של החברה, ולא לדעת. אנחנו נלמד אותם תורה דתית, או תורה חברתית, שזה לא פשוטה בכלל. האמת היא, התירוץ השני של התוספות הוא יותר טהור. זאת אומרת, אפשר לטהר את העולם מעבודה זרה, זה הרבה יותר קל. כי זה קשה מאוד להשתמש ברגש הדתי של הגויים באופן שהוא לא יהיה עבודה זרה. זה כמעט בלתי אפשרי. ולכן הגמרא אומרת, כן, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. זה יותר קל לתקן. מה אתה אומר? זה
הוכחה שעבודה זרה לא יכולים
להשתחרר מעבודה זרה. אלא אם כן, ילמדו מישראל. זאת השאלה. כלומר, אם הם שולחים משם את שרי יהודה, משהו אחר? מישהו התקשר אליי אתמול, ביקש שאני אבוא, אתם לא תאמין, כן? לכנס של ארגון להבנה בין דתות, המתקיים בעזה, לדבר בפני מוסלמים על הנבואה לפי תורת ישראל. אני לא יודע אם הם נוצרים או אם נוצרים, בכל מקרה אני אמרתי להם לא, אז זה כבר לא כך משנה. למה לא? אני אגיד לכם למה. כמו שאני הסברתי גם למי ששאל אותי, אני מוכן לדיאלוג בין דתות, אין בעיה. אבל לא עם רוצחים. זה פשוט כבר. כלומר, אם זה על רקע של הרציחה, אז אנחנו לא יכולים לתת גושפנקה לדברים האלה. אם יזמינו אותי לדבר עם מוסלמים בחוץ על הארץ, אין לי שום בעיה. אני מדבר, אני אסביר להם מה זה הנבואה, מדוע הם טועים, מדוע אנחנו צודקים, למה לא. זה חשוב ללמד אותם. אבל כשזה על רקע של חיזוקה של, של התארגנות של רצח בכל קולקטיב, זה לא מקובל.
איך הוא הגיע לך?
אני גם יודע איך הוא הגיע, אבל זה לא משנה. יהודי שהסתבך. טוב.
אנחנו מסתכלים מהמקור. במקור כתוב שנהפוך לישיבות תיאטראות ותפוצאות, נכון?
כן, כלומר, יהיו ישיבות שם. ישיבות למי? לאומות העולם.
כן, אבל לכן צריך להתייחס לא לכנסיות, אלא לתיאטראות ולפוצאות.
השאלה היא, מה זה התיאטראות? זו השאלה.
אני חושב שהדבר היחידי, היהודי שיש בזה, שבעולם שהוא תמיד יש לו שתי נטיות. אחד להתקהל, ושני
להתפרד.
כוח סנטריפוגלי ו...
סנטריפטלי.
כן, אז לכן הדבר החיובי שיש שם, שאנשים ביחד חווים חוויות לפעמים מאוד מאוד חיוביות.
כן, קטרסיס. כן, ודאי.
ולכן זה אפשר...
יש בראשית רבה על רבי יהודה הנשיא, שבא בתוך בית המדרש, הוא ראה אחד שצעק על חברו. אז הוא נאנח ואמר, אצל הגויים יש לפחות תיאטרון. זאת אומרת שהתיאטרון מוציא החוצה את האלימות של האדם. וזה רבי יהודה הנשיא אמר, אין לנו דבר כזה, לכן העצבנות יוצאת לבית המדרש.
יש
בקוהלת,
אני חוק אמרתי
מחולל. מחולל. כן, כן, בדיוק. השאלה מה נעשה בתיאטרון בקירקזר? כתוב בגמרא, במסכת עבודה זרה, שמותר לצאת בשבת לתיאטראות, קירקזרות, של גויים, כדי להציל נפשות. כי היו הורגים אחד את השני שם. כן, היו הורגים. אז יכולים להיות שבויים יהודים, אז זה הולך לשם כדי להציל. זאת אומרת שיש שם, האלימות לא מתבטלת. היא מתבטלת מן הקהל, והיא עוברת לזירה. לא, לא דבר פשוט. גם העבודה זרה הייתה שם. כן, זה נכון. אבל היו גם תופעות של עבודה זרה. היו תמיד עקים עם איזה קורבן שם. כן. שאלה עקרונית. תראה, כל הדיאלוג הבין דתי הוא בנוי הרבה פעמים על אי הבנה. והאי הבנה הזאת מצערת. לחשוב שכל מה שגורם לאלימות בין הדתות ולחיכוך וכו', זה רק זה שלא דיברו על אהבה. זה טעות. כי מה שגורם לחיכוך באמת, זה התיאולוגיה של הדתות האלה. ואם אין מוכנות לשינוי, זה בעייתי. אני אתן דוגמה. למשל, היום יש ארגונים לאחווה יהודית-נוצרית. עכשיו, שם יש נוצרים באמת מכוונות טובות. נוצרים שבאמת לא אוהבים שנאת ישראל, לא אוהבים אנטישמיות, ואומרים, טוב, סליחה, אבותינו טעו, ואנחנו באמת מאוד אוהבים אתכם. באמת, יש כנות גדולה עם בית. יש רק בעיה אחת, שהתיאולוגיה הנוצרית היא המולידה את האנטישמיות, וזה לא יכולים לעקור את זה. וכל זמן שהדבר הזה לא מובהר, אז אין פה נוסחה מקשרת, יש איזשהו שקר. הם באים בשם עצמם, נכון, למרות היותם נוצרים, הם אוהבי ישראל. עכשיו, לעומת זה, אני כן דיברתי עם נוצרים, לא על מנת לקיים דיאלוג בין דתות, אלא ביקשו, שביקשו ממני שאני אבהיר להם מה עמדת היהדות, משהו אחר
לגמרי.
אני צריך לחשוב על זה. כל הזמן ששאלה היא לא מעשית, אני לא... מה? כן, זאת אומרת, אם בזמן האינקוויזיציה הייתי נדרש, האם אתה מוכן בבקשה לבוא לדיאלוג בין דתות? הייתי אומר לא. הרמב"ן לא הייתה לו ברירה. הכריחו אותו. לא אותו דבר. זה לא היה לא גילוי עריות, לא עבודה זרה ולא שירות דמים. אבל אני לא חושב שהוא רצה ללכת.
לא תכונם.
הוא לא נתן להם חן שם. האמת היא שיש בגמרא במסכת שבת דיון על זה, כן? האם ללכת למפגשים? יש דיון על זה, זה מחלוקת רב ושמואל. באבידן ובן יצרפה, ששמואל אב האזיל ורב לאזיל, יש מחלוקת שם. כן. מה, שבע מצוות בני נוח? זה תלוי איך הם מסתכלים על זה. אם זה מבחינת דרך ארץ, זה קשור לתיקון החברתי. אם זה, הם מקבלים את זה כבא ממשה רבנו, זה דתי. זה הרמב״ם בעצמו עושה את ההבחנה בין חסידי אומות העולם לחכמי אומות העולם. ודאי שאתה צריך ללמד אותם, צריך ללמד. אני משל חושב שזה חשוב מאוד. יש איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול גם כלפי גוי. אסור לך להכשיל גוי בדבר שהוא אסור לו. אחד הדברים שאסורים לגוי זה הגזל. אם אתה אומר לגוי ארץ ישראל זה שלך, אתה עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול, אתה משקר לו, והוא חושב באמת ובתנים שזה מותר לו להחזיק בארץ הזאת. אתה עובר על המוסר היותר בסיסי, נכון? אתה משקר לו, צריך ללמד אותו, לא, זה לא שלך, שתיבת דין גזל. צריך ללמד אותו שאסור לשפוך דם, שאסור לעבוד עבודה זרה, כל מיני דברים כאלה, לא צריך ללמד אותו. כן, אבל יש הבדל בין גוי לבין אויב. זה נקודה שאנחנו לא מבינים. כן, אתה מדבר על שני דברים, על כנסיות ובתי כנסיות, לא? כנסיות. לא, פה מדובר שבאדום. זה בתי כנסיות שבאדום. אדום זה לא ארץ ישראל. אדום זה לא ארץ. אדום מכוונה רומא שם. בארץ ישראל צריך להרוס, אלא אם כן, בא הגוי ומבטל את זה. כלומר, אבל צריך שעובדיה יבטלו. כלומר, אם עובדיה עוזבים את המקום, אז המקום נשאר באיסור. אבל אם באים גויים ואומרים, טוב, מוציאים את הכנסייה הזאת מכלל שימוש, עכשיו היא הופכת להיות ספרייה עירונית, אז כבר אין איסור. כן, ודאי, אלא אם כן הם נצאו את זה בעצמם. לא, זה לא משנה. ודאי שיש מצווה לגרום לעובדי עבודה זרה לחדול מעבודה זרה. יש ברכה שמברכים כשרואים עבודה זרה בארץ ישראל, אז שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו, יהי רצון מלפניך שתשיב לב עובדיהם לעובדיך. זה הלכה מפורשת. צריך להתפלל על עובדי עבודה זרה שיחזרו לעבודת השם. לא, לפעמים אתה גם נלחם בעבודה זרה, לא? מדינת ישראל, ודאי, יש מצווה על מדינת ישראל להרוס כל עבודה זרה, נכון, ודאי.
אז מה
המצווה,
נגיד, משתלטת
את הכנסייה,
נגיד,
בשימוש
שלנו, או שבצורה, נגיד, מצוות
עצה של התורה, אם יש, אז יש מצווה לבטל, נכון? אם יש עבודה זרה, יש מצווה להרוס אותה.
לא,
אבל זה
שאלה
שלי,
אתכם שם, כנית, שמתבטלת מעצמם, לגלות דרך פיים, או...
כתוב גם כן שכשיהושע יצא למלחמה, כשהוא כבש את ארץ ישראל, הוא שלח שלוש איגרות. באיגרת הראשונה הוא אמר, הרוצה להשלים ישלים, הרוצה לברוח יברח, הרוצה להשלים ישלים, הרוצה לעשות מלחמה יעשה. מה זה ישלים? ישלים בתנאים מסוימים, אחד מהם שהם יבטלו עבודה זרה, נכון? אז זה ניתן כאפשרות ראשונה שמעצמם יחליטו שלא לעבוד עבודה זרה. הם לא רוצים, אז יש מלחמה. זה לפחות לפי דעת הרמב"ן. לפי דעת רש"י, האגרות האלה לא נאמרו כלפי ארץ ישראל. כלומר, לא, כלומר, לא, לפי רש"י, לא נותנים צ'אנס כזה ליושבי הארץ. כלומר, זה מחלוקת רש"י ורמב"ן, האם... לא, אבל זה גם מחלוקת להלכה. מה? כן, האם למלחמה שהיא מחוץ לארץ ישראל, או גם מלחמה שהיא... תראה, להסיק מסקנות הלכתיות מפירוש רש"י על התורה זה לא תמיד אפשרי, אלא אם כן רש"י כך אומר גם בש"ס. בסדר? אבל גם לפעמים על התורה זה לא כל כך פשוט. זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. זה לפעמים ניתן לומר את זה, לפעמים לא ניתן לומר את זה. זה לא כלל גורף. זה אבל צריך בשביל זה רגישות. מתי רש"י יתכוון לפרש, מתי רש"י יתכוון לפסוק. אז זה לא בלתי אפשר. טוב, פרעים, כן, אז אם יוצא התראות לקרקסאות שבאדום שדים שרי יהודה למד בהם תורה ברדים. טוב, זהו להיום.